שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קס"א, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של קס"א עמוד ב'. ראינו בדף הקודם מה זה גט פשוט ומה זה גט מקושר. תראו בדף הקודם צירפנו סרטון שם הדגמנו איך עושים גט מקושר. אז היום לא ניכנס לאיך עושים גט מקושר, הנושא שלנו היום זה איפה העדים חותמים. אז בגט רגיל העדים חותמים מתחת לתוכן, כלומר באותו צד של התוכן, מיד אחרי התוכן, עוד רגע נאמר למה הם צריכים להצמיד את זה לתוכן. לעומת זאת בגט מקושר חותמים מאחורה. איפה מאחורה? יש שתי דעות. רבונה אומר שחותמים למעלה, איפה שהכפלים של הגט המקושר, שם שלושת העדים חותמים, אחד מתחת לשני, כל אחד כנגד שורה שבצד השני של השטר, איפה שיש את התוכן של השטר. זה דעת רבונה, חותמים למעלה. זה הציור מספר 2. רב ירמיה בר אבא אומר שחותמים למטה, כלומר הם חותמים עד האזור ששם יש את השורה האחרונה של הכתב, בצד השני של השטר, איפה שיש את התוכן של השטר. זה הציור מספר 3. אז שוב רב הונה למעלה, רב ירמיה בר אבא כנגד הכתב למטה. עכשיו בהתחלה רמי בר חמה כשהוא שמע את רב הונה, הוא הבין שהוא מתכוון שחותמים למעלה מקדימה ולא מאחורה. איך זה מסתדר עם מה שכתוב במשנה במפורש שבגט מקושר חותמים מאחורה? אז הרמב"ן אומר, כיוון שהיו מקפלים את הלמעלה, אז אם הם חותמים על הרווח שבין שורה לשורה, כיוון שזה מקופל, אז מאחורי אותו רווח יש כתב של השורה שמעליו או מתחתיו, תלוי לפי רש"י או רשב"ם, ולכן זה נקרא מאחורה. אז ככה רמי בר חמה חשב, זה כמו בציור מספר 1, אבל אז הוא הקשה מזה שלרבי הגיע פעם גט מקושר, ורבי לפי תוספות לא ידע שבגט מקושר שמים גם את הזמן בתוך הכפלים, ולכן רבי שאל למה לא כתוב בשטר הזה זמן, אז הבן שלו רבי שמעון ברבי אמר לו שאולי זה בתוך התפרים, אז פתחו את התפרים ובאמת ראו את הזמן. אבל מה שיוצא משם שרבי לא התפלא איפה העדים. כלומר העדים הם לא קשורים בתוך החלק הקשור, אלא הם מאחורה ולכן רבי ראה אותם. וזה נגד מה שרמי בר חמה חשב שהם מקדימה. אז באמת אמר לרמי בר חמה רב חיסטה שמה שרבון אמר שחותמים בין הקשרים, הכוונה היא מאחורה ולא מקדימה, שוב כמו בציור מספר 2. אז שוב לפי רב הונה מאחורה בין הקשרים, ולפי רב ירמיה בר אבא מאחורה כנגד התחתית של הכתב. ועכשיו עד סוף השיעור אנחנו נדבר על אפשרויות לרמות. יש שתי אפשרויות לרמות. אפשרות אחת זה להוסיף תוכן לשטר שהוא לא נכתב מראש. אפשרות שנייה זה לגזור חלק מהשטר. כנראה שאז לא היה אורך קבוע לשטר, ואם הוא יגזור אף אחד לא ישים לב, והמלווה יכול לגזור את תחתית השטר אם יש שם משהו שהוא לא רוצה שיהיה כתוב שם. אז יש שתי אפשרויות לרמות, אנחנו צריכים לדאוג לשניהם. אז בשטר רגיל אין את שתי הבעיות. כי אנחנו חותמים מקדימה צמוד לסוף התוכן, אז הוא לא יכול להוסיף אחרי העדים כלום, והוא גם לא יכול לגזור, כי אז הוא יגזור את העדים עצמם. אז בשטר רגיל אין בעיה. אבל בשטר מקושר יש לנו בעיה, הרי החתימות הן מאחורה. מה עוצר אותו מקדימה להוסיף תוכן או לגזור את התוכן? אז התשובה לזה תלויה בשתי הבנות שאמרנו. אנחנו 7 שורות מסוף קס עמוד ב', הגמרא מתחילה עם רב הונה. לפי רב הונה שחתמו למעלה, מה עוצר אותו מלהוסיף תוכן בצד השני של הדף למטה? אומרת הגמרא, באמת אין מה שיעצור אותו מבחינת החתימות, לכן חייבים להוסיף בסוף השטר את המילים שריר וקיים. זה כמו שהיום אם מישהו כותב צ'ק על 100 שקל, הוא כותב בסוף בלבד, בשביל שלא יוסיפו אחרי זה למשל ו-50. אותו דבר פה, מוסיפים משהו שאומר עד כאן תוכן השטר, מכאן מי שמוסיף הוא זייף את זה, זה לא חלק מהשטר. אבל שואלת הגמרא, אז הוא יוסיף תוכן, והוא יכתוב אחרי התוכן שהוא הוסיף שריר וקיים, ויהיה כתוב פעמיים שריר וקיים. אבל הוא מיד עונה הגמרא, כמובן שאי אפשר, מותר שיהיה פעם אחת שריר וקיים, אם יש פעמיים אז יודעים שהוא זייף. אבל שואלת הגמרא, ומה אם הוא ימחוק את השריר וקיים הראשון, יוסיף תוכן ויכתוב אחר כך שריר וקיים? אומרת הגמרא, אסור למחוק משהו שיכול להיות שהיה כתוב שם שריר וקיים. ואפילו שבאמצע השטרים עשו הוספות קטנות או שמחקו מחיקות, אפשר לעשות את זה, העיקר שבסוף השטר הם יכתבו מה הוסיפו ומה מחקו ויחתימו על זה עדים, כלומר יקיימו את כל השינויים האלו, עדיין אסור למחוק משהו שיכול להיות ששם היה כתוב שריר וקיים. כלומר, אם זה בגודל של המילים שריר וקיים או יותר גדול, ואם זה לקראת סוף השטר, אסור לעשות שום מחיקה, אפילו אם יקיים את המחיקה הזאת. ממילא ברגע שעשינו שריר וקיים, אין לנו חשש שהוא יוסיף תוכן. אותו דבר, את זה הגמרא לא אומרת, אבל גם אין חשש שהוא יגזור את התוכן. כי את השריר וקיים כתבו צמוד לכתב עצמו, ואם הוא יגזור, הוא יגזור את השריר וקיים. ואז לא יהיה לו איפה להוסיף עוד שורה ששם יהיה כתוב שריר וקיים. אז פתרנו את כל החששות לפי רב הונה. ועכשיו, בשורה השלישית בעמוד א', הגמרא עוברת לרב ירמיה בר אבא. לפי רב ירמיה בר אבא, אומר הריטב"א, אם יכתבו שריר וקיים, אז זה מעולה, וזה יפתור את החששות גם לשיטתו. אבל הגמרא מבינה שלשיטתו לא צריך לכתוב שריר וקיים. למה? כי העדים לא חותמים למעלה, אלא הם חותמים מאחורי השטר כנגד, כלומר ממול, השלוש שורות האחרונות שבשטר בצד השני, איפה שהתוכן. זה כמו ציור מספר 3. ממילא המלווה לא יוכל להוסיף תוכן בצד של התוכן של השטר, כי אסור שהתוכן יעבור את הקף של העדים. אבל עדיין זה לא מספק את הגמרא. שואלת הגמרא בשורה הרביעית, אם אתה אומר שהוא צריך בשביל להוסיף תוכן שיש שם העדים כנגד התוכן שהוא מוסיף, מה הבעיה? המלווה גם יוסיף עדים. כלומר, הוא יחתום חתימה מזויפת מתחת לעדים שכבר חתמו, ובצד השני, בצד של התוכן, הוא יוסיף כנגד אותה חתימה עוד שורה בשטר, ובשורה הזאת הוא יכתוב מה שהוא רוצה. ואז כשהוא יבוא לבית דין וישאלו אותו למה יש לך 4 חתימות ולא 3, אז הוא יאמר, רציתי לחזק את כוח השטר. ויקבלו את זה, ואף אחד גם לא יבקש ממנו לקיים את אותה חתימה, כי מספיק לקיים 3 חתימות. ממילא, כך הוא יצליח להוסיף שורה אחת ולרמות. אז מה עושים? עונה הגמרא, הם לא היו חותמים כמו שהבנו עד עכשיו. עד עכשיו הבנו שגם את תוכן השטר וגם את החתימות עשו לאותו כיוון. כלומר, למשל, אם את תוכן השטר כתבו לרוחב הדף, כמו שהיום נהוג להדפיס בדף A4, בדרך כלל מדפיסים לרוחב ולא לאורך, כלומר, כשהדף עומד ולא שוכב, אז כך גם חשבנו שעשו את החתימות לרוחב הדף. אבל אומרת הגמרא, זה לא ככה. אם את השטר עצמו כתבו לרוחב הדף, את החתימות עשו לאורך הדף. ואיפה התחילו אותם? אז העד הראשון התחיל את החתימה שלו כנגד הקו של השורה האחרונה בשטר בצד של התוכן. וכיוון שהדף עכשיו שוכב, אז כשהוא חותם, הוא בעצם חותם מלמטה למעלה בשטר, אם נסתכל על השטר כשהוא עומד. זה ציורים 5 ו-6. עכשיו, איך בדיוק עשו את זה? אז יש פה שני פירושים. רבנו גרשום אומר שכל שלושת העדים חתמו בשורה אחת ארוכה, כלומר, מהשורה האחרונה של השטר ובערך עד החלק העליון של השטר, עד לאן שזה הגיע. זה ציור מספר 5. ברשב"א משמע, ככה מבין אותו הרשש, שהם חתמו במדרגות. כלומר, אם נסתכל על השטר מאחורה כשהוא עומד, אז העד הראשון התחיל את החתימה שלו כנגד השורה האחרונה שבשטר, כשהוא כותב כלפי מעלה, כי הוא כותב לאורך, והוא עשה את זה הכי צמוד לצד הימני של הדף, שוב כשאנחנו מסתכלים על השטר כשהוא עומד. העד שאחריו לא חתם איתו באותה שורה, אלא קצת מתחתיו, וגם התחיל כנגד השורה השנייה מהסוף בשטר, העד השלישי גם כן ירד קצת וגם הלך קצת שמאלה, כלומר הוא התחיל כנגד השורה השלישית מהסוף בשטר, וכן הלאה, כך שזה נראה כמו מדרגות. זה ציור מספר 6. בכל אופן, איך זה עוזר שהמלווה לא יוכל להוסיף פה עוד עד, ואז ממילא גם להוסיף עוד תוכן בצד השני? אז רבנו גרשום אומר שכיוון שבשביל להוסיף שורה בצד של התוכן, הוא יצטרך להוסיף חתימה שלמה בצד של החתימות, והחתימה היא לאורך, אז זה תופס יותר מקום מאשר הגובה של שורה אחת, אז לא סביר שהוא יצליח לעשות את זה בצורה שזה יראה טבעי. או שהחתימה תהיה צפופה מדי, או שהיא תהיה מרווחת מדי, ואנחנו כבר נתפוס אותו, לכן לזה אנחנו לא חוששים. זה רבנו גרשום. לפי רשב"ם, פה כדאי לראות את ציור 6, הוא פשוט אין לו איפה להכניס, כי העד הראשון התחיל כנגד השורה הראשונה, והוא חתם, אם נסתכל על הדף עכשיו כשהוא עומד, בחלק הכי צמוד לצד הימני של הדף. כלומר, אם הדף שוכב, הוא התחיל הכי למעלה. ממילא, אין עוד מקום בשביל להוסיף עוד עד אחד מימין לו ומעליו, כי אז אתה כבר יוצא מהדף. וככה זה מונע מהמלווה להוסיף עוד עד ולהוסיף עוד תוכן. כל מה שאמרנו עכשיו זה אפשרות ראשונה איך למנוע את הוספת התוכן. אפשרות שנייה, נקפוץ לרגע לאמצע עמוד ב', אומר מר זוטרה, הם לא חתמו אחד אחרי השני, כלומר לפי רבנו גרשום בשורה אחת ארוכה ולפי רשב"ם במדרגות, אלא הם חתמו אחד מתחת לשני. כלומר, הם חותמים לאורך הדף, אבל אחד מתחת לשני, כך שכל שלושת החתימות מתחילות כנגד השורה האחרונה שבשטר. ממילא, גם אם המלווה ירצה להוסיף פה עוד חתימה, הוא יצטרך להוסיף מתחת לשלושת החתימות. גם כן, כשזה יוצא מהשורה האחרונה שבשטר, הוא לא יוכל להוסיף את זה יותר ימינה ולתת לו עוד שטח, וככה פתרנו את הבעיה, זה ציור מספר 9. ועכשיו נחזור לעמוד א', פתרנו את בעיית הוספת התוכן, עכשיו צריך לפתור את החשש השני, שמה הוא יגזור את השטר. איך מונים את זה? אז לפי רב הונא שמוסיפים שריר וקיים, כמו שאמרנו, זה לא בעיה. כי אם הוא יגזור, הוא יגזור גם את השריר וקיים, ולא יהיה למקום להוסיף עוד פעם שריר וקיים. לכן הגמרא על זה לא שואלת. הגמרא שואלת לפי רב ירמיה בר אבא. הרי לפי רב ירמיה בר אבא אמרנו שלא צריך שריר וקיים, אז הוא פשוט יכול לחתוך את השורה האחרונה אם היא לא מתאימה לו. עכשיו, למה לכאורה הוא לא יכול לעשות את זה? כי אם הוא יחתוך את השורה האחרונה, אז איתה הוא גם יחתוך את העד הראשון. ואז הוא פסל את השטר. אבל אומרת הגמרא, עדיין יש לו שיטה. הוא יכול לחתוך רק את השם הפרטי של העד הראשון, ואז השטר עדיין קשר. כלומר, למשל, אם העד הראשון חתם ראובן בן יעקב עד, אז הוא יחתוך את השורה הראשונה, ומהצד השני של החתימות זה יחתוך רק את המילה ראובן, וישאר שם בן יעקב עד. וראובן יכול לחתום ככה, לכתוב רק בן יעקב, בלי לכתוב את השם שלו, זה חתימה קשרה, והמלווה אומר שככה ראובן חתם, וכך היה השטר תמיד. אז לכאורה אנחנו בבעיה, הוא יכול לחתוך. אז מה עושים? אז לפי מרזוטרה, עמוד ב', שאמרנו ששלושת העדים חותמים אחד מתחת לשני, אז אם הוא יחתוך את השם הפרטי של ראובן, הוא יחתוך גם את השם הפרטי של שאר העדים, אז כמובן שזה לא סביר ששלושת העדים לא חתמו בשם הפרטי שלהם, אלא רק בן אבא, ואז ברור שנפסול לו את השטר, לכן אין חשש שהוא יעשה את זה. אבל לפי השיטה בעמוד א', שהם חתמו לפי רבנו גרשום בשורה אחת ארוכה, לפי רשבם במדרגות, אז הוא יחתוך רק את השם הפרטי של העד הראשון, וזה לא יעורר חשד. אז מה עושים? אומרת הגמרא, חתמו את החתימות בצורה כזאת שאם הוא יחתוך את השורה האחרונה בשטר, הוא יחתוך לא רק את המילה ראובן, אלא גם ראובן בן. ואז יוצא שהוא ישאיר רק יעקב עד, וזה כבר לא חתימה טובה. עכשיו נפתח סוגריים, איך באמת עשו את זה בצורה כזאת שזה יחתוך גם את המילה בן? אז רבנו גרשום אומר שהם חתמו בשורה אחת ארוכה, אבל כל עד כשהוא חתם, חתם בשתי שורות. זה בציור 7. כלומר, הוא כתב ראובן, מתחת למילה ראובן הוא כתב בן, אחרי זה ליד המילה ראובן מצד שמאל הוא כתב יעקב, מתחת למילה יעקב לידה הוא כתב עד. כלומר, המילה בן היא מתחת למילה ראובן, ממילא אם הוא יחתוך את ראובן, הוא יחתוך גם את המילה בן. לפי רשב"א, משמע שפשוט חתמו את זה בצורה צפופה, שזה ייכנס הכל לתוך האובי של שורה אחת בצד השני של התוכן. ממילא אם הוא יגזור שורה, הוא יגזור את שתי המילים, גם ראובן וגם בן. ככה ראיתי בשוטנשטיין. עכשיו נסגור את הסוגריים, אמרנו שאם הוא יחתוך הוא יישאר רק עם המילה יעקב עד וזה לא טוב, וממילא אנחנו לא צריכים לחשוש שהוא יגזור את השורה האחרונה, אבל אומרת הגמרא, גם אם יישארו רק המילים יעקב עד, עדיין יש שתי חששות. החשש הראשון בסוף עמוד א' זה שהמלווה יטען שזה העד שלו, יעקב, ואפשר לחתום יעקב עד גם בלי שם האבא. החשש השני זה שהוא יאמר העד שלי הוא ראובן, אבל הוא חותם בשם של אבא שלו, או שהחתימה שלו זה פשוט סימן, והסימן שלו זה יעקב. כמו שהיו מורים שעשו ציורים בשביל החתימה שלהם, וכמו שהיום אנשים עושים איזשהו קשקוש שלא קשור דווקא לשם, אז גם הוא, החתימה שלו היה יעקב, למרות שהשם שלו זה ראובן. אז אלו שתי החששות שעדיין, אם הוא ישיר רק את המילה יעקב עד, זה עדיין יכול להיות בעיה. שוב, או כי הוא יטען שהעד שלו זה יעקב, או שהוא יטען שככה ראובן חותם. בכל מקרה הוא יטען שהוא לא גזר את השטר, אלא ככה הייתה החתימה מראש. אז לגבי האפשרות שהמלווה יטען שזה באמת ראובן, אבל הוא חותם עם השם של יעקב, אבא שלו, אז אומרת הגמרא, לזה אנחנו לא חוששים. כי זה לא מקובל שאדם חותם עם השם של אבא שלו, לכן הוא לא יצליח לשכנע אותנו, וזה גם לא מקובל שאדם עושה סימן עם השם של אבא שלו, כי זה חוצפה. לכן את זה המלווה לא יוכל לטעון, ואנחנו נדע שהוא גזר. עכשיו נחזור לעמוד א', לגבי החשש שהוא יטען שהעד שלו זה פשוט יעקב, וככה הוא חתם, יעקב עד, אז קודם כל נעיר שהראשונים שואלים איך הוא יטען כזה דבר, הרי סוף סוף הלווה יבקש שהוא יקיים את השטר, ואיך הוא יצליח לקיים את החתימה של יעקב, אם באמת זה לא יעקב, אלא זה חתימה של מישהו בשם ראובן בן יעקב. אז הריטב"א אומר שהוא יטען שזה יעקב אבא של ראובן, ויש להם כתב דומה והוא יצליח לקיים. תוספות אומר שהחשש הוא למקרים שבהם הלווה לא ידרוש לקיים. בכל אופן, ככה המלווה יטען שהלווה שלו היה יעקב, לא רואו, של העד קראו יעקב, וזה החתימה שלו. אז מה עושים בשביל למנוע את זה? פה אומרת הגמרא שתי שורות לפני סוף עמוד א', שתי תשובות. אפשרות אחת שבשטר המקושר אמרו לעדים, אל תחתמו ראובן בן יעקב עד, אלא בלי המילה עד. וככה אם המלווה יחתוך את השורה האחרונה, אז מה שישאר לו זה רק המילה יעקב. ולחתום בלי אבא ובלי המילה עד, זה כבר חתימה פסולה, כי זה לא ניכר שזה נעשה לשם עדות. ובזה הוא יפסול את השטר, ולכן אין חשש. זה הסבר ראשון. הסבר שני, גם אם באמת כן כתבו את המילה עד, אנחנו לא חוששים לחשש הזה, כי מן הסתם הלווה כן ידרוש לקיים את השטר, והוא לא יצליח לשכנע אותנו שזה החתימה של אבא של ראובן, יעקב. כי סוף סוף, למרות שהכתב דומה, זה לא דומה בדיוק. אז פתרנו את בעיית גזירת השטר בין השיטה של מרזוטרה, שהם חתמו אחד מתחת השני באותו קו, ובין השיטה בעמוד א', שהם חתמו בקו אחד או במדרגות, כי עשינו את זה בצורה כזאת שאם הוא יחתוך, יישאר רק המילה יעקב או יעקב עד, וזה לא יתקבל. ובזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב'. ונחזור מהר על מה שראינו היום, ראינו איפה העדים חותמים מאחורי השטר בשטר מקושר, לפי רב הונא בחלק העליון בין הקשרים, לפי רב ירמיה בר אבא בחלק התחתון כנגד השורה האחרונה, איך מונים זיופים, אז לפי רב הונא פשוט צריך להוסיף בסוף שריר וקיים, אבל לפי רב ירמיה בר אבא לא צריך, כי הם חתמו הסכימו לאורך ומתחילו מהשורה האחרונה, וזה מנע את החשש גם של הוספת עדים וממילא תוכן בצד השני, וגם של גזירת סוף השטר. אני שוב ממליץ לראות את הסרטון באתר כל טוב.